השיעור שלנו היום יהיה בעניין איסור הליכה לערכאות, מה מקור האיסור, מתי מותר ללכת לערכאות וכיצד האופן שבו מותר ללכת לערכאות. נתחיל עם מקור האיסור. מקור האיסור הוא בפרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. והמדרש בתנחומה על פרשת משפטים בסימן ג' אומר כך: מניין לבעלי דינים של ישראל שיש להם דין זה עם זה, שיודעים שעקום דנים אותו הדין כדיני ישראל, שלמרות זאת שבדיני הגויים דנים כמו דין ישראל, אסור להזדקק לפניהם. תלמוד לומר אשר תשים לפניהם, לפני ישראל ולא לפני גויים. ממשיך המדרש ואומר שמי שהולך בכל זאת לערכאות, שכל מי שמניח דייני ישראל והולך לפני אקום, כפר בקדוש ברוך הוא תחילה, ואחרי כן כפר בתורה. שנאמר, כי לא כצורנו צורם, ואויבינו פלילים. כי לא כצורנו צורם, קדוש ברוך הוא צורנו לא כמו צורם, ואויבינו פלילים. פלילים מלשון פליליה, מלשון חשיבות. שמי שהולך לפני דייני גויים, הוא גורם שאויבינו יהיו פלילים, הוא נותן להם חשיבות. התשבץ, שהוא אחד מגדולי הראשונים, הוא נשאל שאלה בסימן י"ז, והוא נשאל בעניין העניין של הליכה לערכאות, והוא כותב תשובה לקהל בסיכרא, והוא מבאר להם את החומרה הגדולה, כי היה פרצה באותה קהילה שהיו אנשים שנהגו ללכת לערכאות. אז התשבץ הוא מונה את האיסורים שיש בעניין הזה של הליכה לערכאות. והוא כותב כך: הלא ידעתם חומר האיסור בזה, להביא דינינו לפני ערכאותיהם, והוא כאיסור עבודה זרה ממש, כמו שדרשו על הפסוק, כי לא כצורנו צורם. הוא ממשיך ואומר, הלא אמרו זל כי דבר זה יש בו חילול השם, שאין לו כפרה בארבעה חילוקי כפרה, כי אם במיטה. זאת אומרת, הבעיה הראשונה זה חילול השם. חילול השם ששני יהודים, שני ישראלים, במקום ללכת לדייני ישראל ולדון על פי התורה, הם הולכים לערכאות. כאילו שאין חס ושלום בחוכמת התורה כוח להוציא את הצדק לאור השמש, והולכים לדייני גויים כי רק הם יכולים לפתור לנו את הבעיות. וזה חילול השם שבארבעה חילוקי כפרה רואים שהכפרה היחידה זה רק מיטה, חס ושלום. ממשיך התשבץ ואומר, וגם יש בו אבון עבודה זרה. למה? כי בלכתם אל בית ענותיהם לדרוש ברכאותיהם, הם נותנים עליו וחשיבות לאלוהם ולתורתם, ומניחים אלוקים חיים ומלך עולם ותורתו תורת האמת. הטיעון הזה נכון לגבי מקומות של עובדי עבודה זרה. כמו שסיפר לי אבי מורישליט, שהוא היה פעם בבית משפט בברזיל, והוא ראה שמעל השופטת יש צלב גדול, והסיפור שם היה עם שני יהודים שהגיעו לשם, וזה חילול השם, ששני יהודים הם באים למקום שיש בו עבודה זרה, אז זה גם מי שהולך לכזה מקום, הוא גם מייקר את העבודה הזרה, שזה אבון חמור מאוד. והדבר השלישי, אומר התשבץ, שכל זה אם במקרה בערכאות דנים בדיוק לפי מה שדנים בדין תורה. אז זה רק שני האיסורים האלה. אבל אם לפי דיני הגויים הם פוסקים שמגיע לתובע כסף יותר מאשר מגיע לו בדין תורה, אז חוץ מזה יש לו עוד את האבון של גזל בידו, שהרי הוא מחזיק בידו ממון של חברו שלפי הדין לא היה מגיע לו. ועל זה אומר התשבץ, אין לו כפרה לעולם. והוא מסיים שם את התשובה במילים מאוד חריפות ואומר, ולכן עמדו ישרים עמודו לגדור פרץ, להחזיר האנשים האלה חטאים בנפשותם למוטב, ולמחות על יד המחזיק בדבר זה. ואי לא צייתם לכם, אם הם לא מצייתים לכם, והם ממשיכים ללכת לערכאות, תודיעונו דברי האמת. ואנו נצווה את הנחש בגזירת עירין וממר קדישין ונשך למען דלו צעית לדינה. וכל המזירים יזירו כזוהר הרקיע, ואשר לא ישמע לכל מורים, נוע ינוע, והוא בחטאו ימות, ועל ישראל שלום לבד ממנו. רואים פה את החומרה הגדולה של האיסור של הליכה לערכאות. השולחן ערוך בראש של המשפט, בסימן כ"ו, זה סימן שעוסק בדיני הליכה לערכאות, בסעיף א' הוא פוסק, אסור לדון בפני דייני עובדי כוכבים ובערכאות שלהם, אפילו בדין שדנים בדיני ישראל. אפילו אם בערכאות ידונו בדיוק לפי הדינים של התורה, זה גם אסור ללכת לשם. ואפילו נתרצו בית בעלי הדינים לדון בפניהם גם אסרו, גם אם שני הצדדים מסכימים לקבע על עצמם את הערכאות, אסור ללכת לשם, מהסיבות שהזכרנו. ומסיים, השולחן ערוך בלשון מאוד חריפה ואומר, וכל הבא לדון בפניהם, הרי זה רשע, וכאילו חרף וגידף, והרים יד בתורת משה רבינו עליו השלום. זה לשון של הראשונים. ושמעתי מהראשון לציון, מהרב שלמה אמר, שליטה שהוא העיר הערה, שהלשון הזאת של השולחן ערוך, היא לא נאמרה אפילו באיסורים החמורים של התורה. באיסורי סקילה על שבת, באיסורי קרת של התורה, חמץ ופסח, ומי שאוכל ביום הכיפורים, איסורים חמורים. אבל לא נאמר על מי שעובר על זה שהוא מורים יד בתורת משה, רק בעניין מי שהולך לערכאות. והסיבה לכך היא, שמי שעובר על מצווה אחת, אינו דומה למי שבעצם הולך לערכאות ומקעקע את היסודות של כל דין תורה, שבעצם הוא אומר שאין בחוכמת התורה מספיק כדי לדון אותנו, והוא הולך לערכאות, אז הוא בעצם עוקר את כל היסוד והתשתית של תורת ישראל, וזה שייך לכלל המצוות. עד כאן האיסור בנוגע הליכה לערכאות. כעת נשאלת השאלה, מתי בכל זאת יש יצור ללכת לערכאות? הרי ברור שאם תובעים מישהו לערכאות, והוא לא היוזם של הפנייה לערכאות, אז בכזה מקרה, ודאי שמותר לו ללכת ולהציל את עצמו ולהגן על עצמו בבית משפט, כיוון שתבעו אותו והוא לא מייקר את העבודה זרה, והוא לא מייקר ולא נותן שום חשיבות לדינים של הערכאות בעצם זה שהוא הולך לשם, אלא הסיבה שהוא הולך לערכאות זה כדי להציל את שלו. אז ודאי שעל מי שנתבע אין את האיסור הזה. שואלת השאלה, מה לגבי מי שרוצה לתבוע את חברו? אבל חברו אומר, אני לא אבוא איתך לבית הדין. אני לא מוכן לבוא לבית הדין. ואם ידנו הייתה תקיפה ובעזרת השם, שנזכה להשיב לשבתנו כבראשונה, שידנו תהיה תקיפה ודין תורה יחזור לסור בארצנו, אז מי שלא רוצה לבוא לבית הדין, אז לדיינים יהיה כוח להכריח אותו ולחוף אותו לבוא לדין. או שיפסיד את כספו. אבל, בעוונותינו הרבים, כרגע המצב הוא לא כזה. כרגע המצב שידינו אינה תקיפה. ובית הדין לא יכולים להכריח את הנתבע לבוא. אז מה יעשה התובע? האם התובע שחברו חייב לו ממון, האם ייבצר ממנו מלהשיב את כספו אליו? אז ודאי שישנה דרך שבה מותר לפנות לערכאות גם למי שתובע את חברו. והפוסקים למדו את זה בגמרא בבבא קמא. וזה המקור שמביא באר הגולה לכל הדין הזה. וזה אגב תמוע מאוד שזה מקור שטרף תראו, זה מקור לא מפורש. רואים שבכל השעס אין מקור מפורש לכזה מקרה שנתבע מסרב לבוא לבית הדין, וככה שיש יותר ללקחת אותו לערכאות. בבבא קמא בדף צדיק בית עמוד בית, אומרת הגמרא, אמר לי רבה לרבה בר מרי. מנה מילתא דאמרין, שמניין הפתגם הזה שאומרים האנשים, קרית חברך ולא אנך, אם קורא חברך, אתה קורא לחברך והוא לא עונה לך, רמי גודה רבה שדבי, הרי הם כותל גדול ואשלך עליו. אמר לי, הוא משיב לו, נמצא לך מקור בחזקל בפרק גבדלן, יען תיארתיך ולא תהרת מתאומתך, לא תתארי עוד. זה הפסוק שהוא מביא, רשי על המקום, מפרש, קרית לחברך להוכיחו ולא ענך. דחי גודה, כותל הפל עליו, כלומר ניחהו ויפול ברשעותכהו בידיים. זה המקור, שהביא ברג עולה לדין הזה, שקראנו מקודם לדין הזה ש... עכשיו אנחנו הולכים לדון בו בעניין מתי מותר לפנות לערכאות. ונחלוקו הפוסקים לשלוש גישות, איך ומתי מותר לפנות לערכאות לתובע שחברו הנתבע לא מוכן להופיע בפני בית הדין. השיטה הראשונה היא השיטה שמביא בעל התרומה בשם רב שריר הגאון. והוא אומר שמתי מותר ללכת לערכאות? מתי בית הדין ניתן לך רשות ללכת לערכאות? רק אם הנתבע הגיע לבית הדין וחייבו אותו בבית הדין, וודאי שהוא חייב, אבל אחרי שהוא ראה שחייבו אותו, הנתבע הוא לא מציית לפסק הדין, הוא לא רוצה לקיים את הפסק. בכזה מקרה, בית הדין נותן לך רשות ללכת לגויים, לערכאות של גויים, כדי שיחופו את הנתבע לקיים את הפסק. אבל אם הנתבע בכלל לא היה מוכן להופיע בפני בית הדין, ובית הדין לא יודע שהנתבע חייב, בית הדין לא ייתן רשות ללכת לפנות בערכאות. זו השיטה הראשונה של בעל התרומה בשם רב שריר הגאון. שיטה השנייה שמופיעה בראשונים, זו שיטת הרמב״ם בפשטות, שהרמב״ם כתב, הייתה ידעה קום תקיפה ובעל דינו עלם, ואינו יכול להוציא ממנו בדעני ישראל, התבאנו לדעני ישראל תחילה, אם לא רצה לבוא, נוטל רשות מבית הדין ומציל בדיני עקום מיד בעל דינו. זאת אומרת שלפי הרמב״ם רואים שמספיק שהוא לא מוכן לבוא לבית הדין, בית הדין קורא לו והוא לא מוכן לבוא, מיד בית הדין נותן רשות לתובע לפנות לערכאות, גם ללא שבית הדין יודע אם התובע צודק בתביעה שלו או לא צודק בתביעה שלו. זו הגישה האמצעית, זו הגישה של הרמב״ם בפשטות. הגישה השלישית, שהיא הגישה של שמביא הראש בשם רב פלטוי גאון, הראש בבבא קמא בפרק ח' סימן י' ז', והגישה של רב פלטוי גאון, על פי הבנת הכנסת הגדולה שמביא את הראש, שמביא את רב פלטוי גאון, זה שלא צריך רשות מבית הדין מפורשת, אלא מספיק שהתובע אומר לחברו, בוא איתי לבית הדין, וחברו מסרב ולא רוצה לבוא לבית הדין, אפשר לפנות ישירות לערכאות, ואין צורך לתבוע בבית הדין. נעמיק טיפה בגישות האלה. הגישה הראשונה שאמרנו, שהיא הגישה של רב שריר הגאון, שמביא בעל התרומה. הגישה הזאת אומרת שההיתר היחיד לפנות לערכאות הוא, אם בית הדין פסק שאתה חייב, שהוא חייב לך, אבל אין דרך לבצע את פסק הדין. ואני אקרא את הלשון. ורב שריר הגאון כתב, מי שחייבו הוא בחוב או בפיקדון, ואין יכולים להוציא ממנו, ויש ביניהם מקום בדואר של גויים, יש לזקנים ולתלמידים רשות שלחו לפני השופט, ויהיו שזה חייב לזה. ובגישה הזאת עומדים האחרונים בספר ירח אברהם, הוא פסק את הגישה הזאת, וגם מבין שהרמב״ם פוסק את הגישה הזאת. וכן בשוט טוב טעם ודעת, וגם נראה שהנתיבות המשפט כאן בסימן כבב, בסעיף קטן ג', גם הוא פוסק את הדבר הזה. אומר הנתיבות, ונראה דמיירה באופן שידוע החוב לדייני ישראל, כגון במי ובשטר וכיוצא, דבמיל ועל פה אי אפשר לדייני ישראל ייתן לו רשות להוציא. דאמר אינו חייב לו כל כך. כי אם דייני ישראל לא יודעים שהנתבע חייב, אז איך הם יכולים לתת רשות לתובע ללכת לתבע בערכאות? אולי הוא לא חייב לו. אולי בעצם בית הדין עושה עוול לנתבע שהוא גורם לו לשלם ממון על פי ערכאות שהוא לא חייב. זו הגישה הראשונה. הגישה השנייה הזכרנו שוב, זה גישת הרמב״ם בפשטות, שאפילו שבית הדין לא יודע האם התובע חייב או פטור, האם הנתבע חייב או פטור, בית הדין נותנים רשות לתובע ללכת לערכאות במידה והנתבע לא מוכן להופיע בפניהם. והגישה השלישית היא הגישה שאמרנו הראש בשם רב פלטוי גאון, מה שמביא הכנסת הגדולה. ולפי הגישה הזאת לא צריך נטילת רשות מבית הדין, אלא מספיק, ושיש לנו עומדנה ברורה. ככה אומר הכנסת הגדולה, יש לנו עומדן הבורה שהוא לא רוצה לבוא לבית הדין, שהוא מסרב לבוא לבית הדין, לא צריך לטעול רשות מבית הדין, ואפשר לתבוע ישירות לערכאות, וכל הנטילת רשות מבית הדין זה רק כדי לברר שהוא לא גברה אלמה ולא יהיה בעיות ממנו, אבל אם ברור שלא יהיה בעיות ממנו, אפשר לתבוע באופן ישיר לערכאות. שולחן ערוך העתיק להלכה את הרמב״ם, והרמב״ם באופן פשוט אמרנו שהוא כמו הדעה השנייה, אבל הערך אברהם כתב שהוא הבין את הרמב״ם כמו הגישה הראשונה, והכנסת הגדולה הבין שהרמב״ם הוא כמו הגישה השלישית, אז ככה שהפסק השולחן ערוך הוא תלוי בהבנת הרמב״ם, שזה יכול להיות כמו כל אחת מהגישות. כעת נדבר פה באמת על שתי נפקמינות כאן בחקירה הזאת. אחר כבר הזכרנו, האם בית הדין נותנים רשות ללכת לערכאות רק בחוב שהם יודעים עליו, רק בחוב מבורר אצלהם, או שבכל פעם שבית הדין בא לפניו תביעה והנתבע לא מוכן לבוא לבית הדין, בית הדין נותנים רשות ללכת לערכאות אפילו שהם לא יודעים אם יש צדק בתביעה של התובע או לא. וכמו שאמרנו שלפי הנתיבות ולפי הגישה הראשונה, ככה זה נראה, ככה כותב במפורש הירך אברהם, שרק שבית הדין יודע או שהחוב הוא מבורר להם בשטר או בראיות, שבאמת הנתבע חייב לתובע, רק אז הם נותנים רשות ללכת לבית הדין. אחרת, אם הם לא יודעים ולא יכולים להחליט מעצמם האם הנתבע חייב או פטור, בית הדין לא ייתן רשות ללכת לתבוע בערכאות. כך גישת הנתיבות. אבל יש את האמרי בינה. האמרי בינה בחריפות חולק על הנתיבות, בדיני הדיינים בסימן כבר. כותב האמרי בינה שזה לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות שאנחנו נגיד שרק שבית הדין יודע האם התובע צודק או לא, הם נותנים רשות ללכת לערכאות. הוא אומר, דים לב כן, לא שווקת חיי. דכל אחד שיש לו דין ודברים עם חברו, אם אינו יודע לבית הדין מחוב ברור, יפסיד את שלו. הוא אומר, זה לא יכול להיות, אומר אמרי בינה, בגלל שאם רק כאשר החוב ברור לדייני ישראל, רק אז הם נותנים משות ללכת לערכאות, אז זה פתח לאנשים נוכלים שיצליחו להתחמק מהדין. הם פשוט הם יגידו שהם לא באים לבית הדין, וזהו, ואז אין לאל ידו של התובע לעשות שום דבר. לכן, מסיק האמרי בינה, לכן לכולי עלמא נותנים לו רשות להציל השוק מיד עושקו, אם אינו רוצה לעמוד בפני בית הדין. דים לב כן לא שבקת חיי, והוא מוסיף עוד נימוק וחזקה, אין אדם תובע אלא אם כן יש לו. אדם לא תובע סתם בבית הדין, אם באמת אין בסיס אמיתי לתביעה שלו. הרי על צמח זה הגמרא בשבועות מחייבת שבועת הסתר, צמח החזקה שאין אדם תובע אלא אם כן יש לו. אז גם כאן אומר האמרי בינה, על צמח העיקרון הזה, בית הדין נותן רשות לתובע לתבוע בערכאות, אפילו שהנתבע לא מוכן לבוא, ובית הדין עדיין לא יודע את מהות התביעה שלו. ההבדל השני, דבר מאוד חשוב שדנים בו הפוסקים. מה קורה במקרה והערכאות הם דנים יותר מדיני ישראל? בוא נניח שבדיני ישראל היו פוסקים לטובת התובע 1,000 שקלים. ואילו בבית משפט יפסקו לטובת התובע 1,500 שקלים. האם מותר לתובע, אחרי שהוא הולך לערכאות, להשאיר אצלו את ה-500 שקלים, או שהוא צריך להחזיר אותם? אז בספר ירך אברהם, הוא כתב שהדבר הזה אסור. והוא אומר, כל מה שהתירו לתובע זה ללכת לערכאות כי אין לו ברירה. אבל לא התירו לו בגלל שהנתבע מסרב לבוא לבית הדין, בגלל זה גם חכמים התירו את הממון שלו סתם, זה ודאי שלו. ולכן הוא אומר, צריך להחזיר את ההפרש לנתבע. לעומתו, בשו"ת משפטי שמואל, הוא סובר לא ככה. הוא אומר, דאף על גב, דוודאי ביותו לפני ערכאות של גויים, יכבידו עליו העול ואולי יבוא לצרה גדולה, מכל מקום יש יותר בדבר, אחרי דזה פשט תחילה. זאת אומרת, אומר המשפטי שמואל, בשאלת צדיק דלת בשו"ת שלו, היות ואתה הנתבע הבאת את זה על עצמך, אתה לא רצית לבוא לבית דין של ישראל, אז אתה הזקת לעצמך, זה כמו המשל שראינו עם הכותל מקודם, בבבא קמא, שבעצם הוא הפיל את הכותל עליו, הנתבע, בזה שהוא לא רצה לבוא לבית הדין, הוא הביא על עצמו את האסון הזה, את העונש הזה, ולכן הוא בעצם התחייב גם בהפרש, ואת ה-500 שקלים האלה יכול התובע להשאיר אותם אצלו. גם כסף הקודשים, על סימן כבב בשולחן ערוך, הוא גם אומר את זה, הוא כותב, הוא כמו שאחר התראה וסירוב הולכים בערכאות של גויים להוציא את שלו, גם אם ידוע שיהיה פסיידה על ידי זה למסרב כהנה וכהנה. אומר כזה בקודשים שהנתבע הביא את זה על עצמו, ולכן יוצא מכאן שאפילו אם פסקו בבית משפט יותר ממה שמגיע בדין תורה, לפי גישת הפוסקים הזאת, יכול התובע להשאיר את הכסף הזה אצלו. כעת יש לנו לדון בדבר נוסף. מה הסיבה בכלל שמועילה נטילה את רשות מבית הדין? כי ראינו שכולם פחות או יותר סוברים שצריך נטילת רשות. אבל מה זה מועיל? איך זה פותר את הבעיות שהזכרנו? אז בספרי ביקורי אביב הבאתי חמישה טעמים שכתבו הפוסקים לדבר הזה. הטעם הראשון זה דבר פשוט. בכסף הקודשים שמקודם הזכרנו, הוא אמר דבר מאוד פשוט. מי אמר לך שהוא להסכים לבוא? מי אמר לך, אתה תבעת את חברך לדין תורה, הוא אמר לך, אני לא רוצה לבוא. בסדר. אבל מי אמר לך שבאמת הוא לא רוצה לבוא? אולי אם יקבל זימון מבית הדין הוא יבוא. לכן, נטילת רשות מבית הדין זאת אומדנה, כדי לדעת שבאמת הוא לא רוצה לבוא. כי אולי הוא כן יבוא. לכן צריך תמיד לתבוע בבית הדין, שמה הנתבע ירצה לבוא. ובאמת זה מזכיר לי סיפור ששמעתי שהיה בכולל ארץ חמדה. שאחד האברכים היה לו סכסוך, עם אדם חילוני שאינו שומר תורה ומצוות. והוא לא ידע מה לעשות, ולדבר אותו בבית דין, זה ייקח זמן וזה יהיה סיפור. אז הוא התייעץ עם הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג, והוא אמר לו, תשמע, תיקח שלושה חבר'ה אצלך בכל, שלושה אברכים, הם יהיו בית דין, הם יכתבו לו הזמנה, והוא יגיד שהוא לא רוצה לבוא ולא מעניין אותו, והם לבד יכתבו לך אישור שאתה יכול ללכת לערכאות וזהו. והנה, הוא לקח שלושה מהחברים שלו, והם שלחו מכתב לאותו אדם חילוני שיבוא לפניהם לארץ חמדה, ולהפתעתם המרובה, הם קיבלו בחזרה מכתב ממנו שהוא מוכן להגיע, רק שגידו לו בדיוק באיזה שעה ואיזה מקום. ובאמת ככה היה, הם לא התכוונו לזה, אבל בסופו של דבר הוא הגיע, והיה שם דין תורה, ומה לומדים מהסיפור הזה? לומדים מהסיפור הזה ש... אי אפשר לדעת. לפעמים חושבים שאני בטוח שהנתבע שאני רוצה לתבוע, הוא לא יבוא לבית הדין. אבל אי אפשר לדעת. תמיד יש הפתעות, ולכן תמיד צריך ליטול רשות מבית הדין, כדי לוודא שבאמת בית הדין יתבע אותו, ולראות שהוא לא רוצה לבוא. הטעם השני, למה צריך נטילה את רשות מבית הדין, זה מה שדיברנו בהתחלה, בתחילת דברנו. הרי עיקר האיסור שללכת לערכאות הוא משום שאנחנו מזלזמרל זלזול בתורה, שכביכול התורה לא יכולה להוציא לאור השמש את הצדק, ולכן צריך ללכת לחוכמת הגויים. בזה שהתובע הולך לבית הדין, הוא בעצם נותן יקר וחשיבות, הוא מראה את הבכורה שהוא נותן למשפטי התורה, ולכן פונים לבית הדין, ובית הדין אחר כך הם נותנים אישור ללכת לערכאות במידה והנתבע לא רוצה לבוא. ככה היית בחתם סופר, וגם המהרש"ל בבבא קמא, בפרק ח' בסימן סמכי, שם נראה שככה מדבריו, שהוא אומר שיש תקנה שנהגו בבתי דינים שבישראל לא לדון בפניהם אלא על ידי רשות, והתקנה היא שמתכוון המהרש"ל זה משום הכבוד של בתי הדין וכבוד התורה. הטעם השלישי, זה למה צריך רשות של בית הדין, ככה נראה מהרב קוק בבאר אליהו, בפירוש שלו על ביאור הגרא, כאן בהלכות דיינים בסימן כבב, יש משנה במסכת גיטין, בדף פריחת עמוד ב' לגבי גט מעושה, אומרת המשנה, גט מעושה בישראל כשר, ובעובדי כוכבים פסול, ובעובדי כוכבים חובטים אותו, ואומרים לו, עשה מה שישראל אומרים לך וקשר. אז על המשנה הזאת, המשנה הזאת היא זו המשנה שמביא הגרא כמקור לדין אצלנו, שהשולחן ערוך הוא פסק, שכדי ללכת לערכאות צריך לקבל רשות מבית הדין. הגרא הביא את המקור הזה. שאלה הרב קוק, בבאר אליהו, שאלה כזאת, הוא אומר, כיצד חובטים על ידי גויים? הרי ישראל הוא בר שליחות. וכיוון שבית הדין מצווים אותו שיחבוט אותו במצוותם, הרי שלוחו של אדם כמותו, והרי כאילו חבטו המומחים בעצמם, אבל נוכרי דלם בר שליחותו. בזו של דבר הוא מבאר, אז בארוכה שם הוא עונה לזה, ואז הוא אומר משפט כזה, וצריך לומר, דכיוון שנתנו רשות לתובע לקבול בערכאות, וכאילו אומרים להם בדין של ישראל שיחופו אותו. זאת אומרת שהנטילת רשות מבית הדין, היא כאילו אמרו בדין של ישראל שיחופו אותו. זאת אומרת, הרב קוק הבין שהנטילת רשות היא בעצם סוג של מינוי שליחות, שבית הדין ממנים את הערכאות לדון ולהוציא. ככה נראה מהדברים של הרב קוק, שהרשות של בית הדין היא בעצם סוג של מינוי שליחות של הערכאות. והטעם הרביעי והאחרון, מופיע בספר אורך משפט ובספר ערך שי, שיש פה עניין של הפקר בדין הפקר. שבית הדין, על ידי שאדם נוטל רשות מבית הדין מלכת לערכאות, בית הדין מפקיר בזה בעצם, באישור הזה ללכת לערכאות, בית הדין מפקיר את הממון של הנתבע. שהנתבע לא רוצה לבוא לבית הדין, בית הדין בעצם עושה הפקר בדין הפקר, ומפקירים את הממון שלו. כל הטעמים האלה שאמרנו, הטעמים מטעם שמה הוא יבוא לבית הדין, שאולי הוא יסכים לבוא לבית הדין, אולי שזה מראה את הבכורה של התורה שלנו, מטעם שאנחנו עושים את הערכאות כשלוחים שלנו, או מטעם הפקר בדין הפקר, הם לא, הם, אפשר להגיד שהם לא חולקים אחד על השני. אפשר לצרף את כל הטעמים ביחד, הטעמים למה צריך ליטול רשות מבית הדין. אבל ברור שיש נפקמינות בין הטעמים. משום שאם אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה, כמו שאלנו מקודם, האם מותר לקבל בערכאות יותר ממה שמגיע בדין תורה, אז לכאורה זה אסור. אבל אם אנחנו הולכים על הטעם של נטילת רשות מבית הדין, היא הפקר בדין הפקר, אפשר לומר שחכמים הם כנסו אותו והפקירו את ממונו לגמרי, גם משהו לא חייב על פי דין תורה. נפקמין הנוספת, מה שמביא המהרש"ל שהזכרנו בעניין של שלמה, מה קורה אם שני הצדדים חתמו מראש על מסמך שמתירים ללכת לערכאות, ששניהם מסכימים שבמקרה ותהיה בעיה, ילכו לערכאות. אז מה שאומר המהרש"ל, שאם זה רק מטעם כבוד בית הדין, אז שבית הדין צריכים לתת רשות לכפות מישהו, אז בכזה מקרה אומר המהרש"ל שאין בעיה. אין בעיה אם שניהם מסכימים ללכת לערכאות, כי בכזה מקרה אין בעיה עם התקנה של 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 בתי הדין שלא הולכת לערכאות, וזו נפקא מינה שיש בין השיטות. עכשיו אנחנו צריכים לסכם, בעצם לסכם את ההלכה למעשה מהשיעור. באמת, מה קורה אם אדם רוצה לתבוע את חברו לבית הדין, וחברו מסרב לבוא לבית הדין, או שהוא יודע שהוא לא רוצה לבוא לבית הדין, מתי מותר לפנות לערכאות? אז אמרנו שבאופן כללי צריך נטילת רשות, אבל נחלק את הנתבע לשלושה סוגים. הסוג הראשון זה שומר תורה ומצוות. שומר תורה ומצוות, ודאי שחייבים ליטול רשות מבית הדין לפני שהולכים לערכאות, כי שומר תורה ומצוות חזקה עליו שהוא יבוא, שיסכים לבוא לבית הדין. נתבע שהוא מחלל שבת בפרסיה. אדם שהוא מחלל שבת בפרסיה, אז ראינו מקודם מהסיפור שסיפרנו מהרב זלמן נחמיה גולדברג, שאי אפשר לדעת. ולכן תמיד גם אדם חילוני, אדם פרטי שהוא חילוני, צריך לקבל רשות מבית הדין לפני שהולכים לערכאות. אבל יש פה הבדל אחד משומר תורה ומצוות, שהמנחת יצחק, בחלק ת' סימן קוף נוני, היה לו שם סיפור על ישראלית, אני קורא לכם את הלשון, ועל דבר אישה ישראלית מחללת שבת בפרסיה וכולי, ועזבה את הדירה בחוב כמו 2,000 דולר, וכתבו לו מכתב לשלם, ולא ציטה להם, ובזה כתב כבודו, יש לו רשות ללכת לדיניהם. הנה קיימלן מחלל שבת בפרסיה, וכמומר לכל התורה כולה. והיא בשולחן ערוך, בכסף הקודשים, שכל מומר, למרות ששייך בישראל מומר, אף על פי שחטא ישראל הוא, מכל מקום לגבי משפט, הבלי כנוכרים ממש לדון ליהודי כנגדו. בין כפי זכותו על פי חוקי התורה הקדושה, בין כפי זכותו על פי ערכאות של גויים. ובבחינת כן משפטיך, אתה חרצת. שכן הוא לגרון זכותו, אשר יכול לאבד ממון עצמו כרצונו. אז רואים שלפי המנחת יצחק, אם בבית המשפט יפסקו שהוא חייב יותר מה שהוא חייב בדין תורה, מחלל שבת בפרסיה שהכריח אותך ללכת לערכאות, אז אתה יכול לקבל אפילו את ההפרש שלא מגיע לך על פי דין תורה, בגלל שהמחלל שבת, שהלך למחלל שבת לפרצה, שהלך לשם, אז בעניינים האלה יש לו רק זכות כמו של גויים. כמו שיהודי תובע גוי בערכאות, והערכאות הם פוסקים לטובת היהודי יותר ממה שהיו פוסקים לו בדין תורה, אז מותר ליהודי לקחת מהגוי, כי הגוי, אנחנו מתייחסים אליו שהוא קיבל את משפטי הגויים, אז הוא אומר שבעניין הזה גם מי שמחלל לשבת בפרסיה, מותר לקחת את ההפרש גם מה שבדין תורה לא מגיע לטובע לקחת. וסוג הנתבע השלישי, חברות ביטוח או חברה ממשלתית. כאן הסיפור הוא קצת אחר, כיוון שחברה ממשלתית היא מחויבת על פי חוק ללכת רק לבית משפט רשמי של מדינת ישראל, שזה ערכאות, והיא לא יכולה לבוא לבית הדין. וגם בחברות גדולות מאוד, חברות מסחריות גדולות, שוודאי שאין סיכוי ללכת לבית, אין סיכוי שהם יסכימו לבוא לבית הדין. אז שוב, ודאי שלכתחילה מי שיכול צריך ללכת וליטול רשות מבית הדין, לתבוע, לקבל אישור אוטומטי אפילו מבית הדין, בגלל הסיבות שהזכרנו בשיעור. אבל אם אדם לא יכול לעשות את זה, אז הוא יכול לסמוך על השיטות המקלות שאומרות שבכזה מקרה אפשר לתבוע ישירות לערכאות. בצירוף שלוש סיבות. סיבה אחת, אמרנו שיש גישה כזאת של רב פלטוי גאון. שיטה השלישית שהזכרנו בשיעור, שאם יש עומדנה שהנתבע מסרב לבוא לבית הדין, אפשר לתבוע ישירות בערכאות. מצרפים לזה את הגישה שאומרת שגם זו הייתה, שגם זו דעת הרמב״ם, שפסק השולחן ערוך. והדבר השלישי שאנחנו מצרפים זה, זה דעת המהרש"ל, שבמקרה שהוא פסק את השיטה, שבמקרה ושני הצדדים חתומים מראש שהלכו לערכאות, אז אין בזה משום מוכר את התקנה של ליטול רשות מבית הדין. והלכה למעשה, באמת הדברים תלויים במנהג. ואני שאלתי את הרב יהודה סילמן, שהוא אב בית הדין של הרב, של הגאון הרב ניסים קרליץ בבני ברק, הוא בעל ספר דרכי חושן, והוא אמר לי שהם, בדת של החרדים, הם גם, בכזה מקרה של הסוג השלישי שאנחנו מדברים, שהנתבעים זה חברה ממשלתית או חברת ביטוח, הם ישר אוטומטית, הם נותנים רשות ללכת לבית הדין, והם לא מצריכים את התובע שיבוא ויתבע. כי אז נמצאנו למדים שזה המנהג. המנהג הוא שאפשר לסמוך על שיטות המקולות בשעת הדחק, למרות שלכתחילה, בכל זאת כדאי ליטול רשות מבית הדין, ונזכה שהקדוש ברוך הוא ישיב את שופטנו כבראשונה ויעצנו כבתחילה.